ערב טוב. יונה, בעזרת השם, דברי התורה שאנחנו עוסקים בהם עכשיו מוקדשים לרפואתם השלמה של הפצועים שהחלימו במהרה מהפיגוע הזה האחרון של השעה האחרונה. רפואתם של כל מי שצריכים את זה מהשעות ומהימים האחרונים האלו. אני מבקש הערב לחרוג קצת מדרכנו. כבר מהדף אתם רואים שהמקורות הם הרבה מאוד פסוקים. זו החריגה הראשונה שאני רוצה לעשות, זה במכוון. והחריגה השנייה שאני מבקש לעשות היא שאני מבקש לנהוג קצת מה שאנחנו נוהגים לקרוא מנהג הברבנל, וקודם כל לשאול שאלות. כלומר, לעבור באמת פשוט על הפסוקים ולשאול שאלות בפשוטה של הפרשה, בפשוטם של הפסוקים. הפסוקים הם מאוד מאוד מרכזיים בהבנת כל סיפור המכירה ויוסף ואחיו, ולכן אני גם ביקשתי בכוונה שלא לראות את הדברים עכשיו במקוטה או עם הפרשנים, אלא פשוט באמת לעבור קצת על החלק הזה של הפרשה. מיד אני אגדיר לאיזה חלק אני מתכוון בפרשה כולה, ורק אחרי רצף השאלות ננסה לנסות לראות את כמה שניתן את המכלול של הדברים ביחד. פרשת יוסף ואחיו, שמתחילה כבר בפרשת וישב וממשיכה בפרשיות שלנו, היא בסיס יסודי מאוד שכולנו מכירים לרע, ליסוד שנאת החינם וליסוד הבן אדם לחברו ולמחירה ולדברים רבים 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 מהחלק הזה. אבל באותה מידה היא גם בסיס גדול מאוד לענייני תשובה, אם יש בתשובה. ובחלק הזה אולי קצת פחות מתמקדים כשעוסקים בסיפור האחים והתוודאותם והמגמה הארוכה הארוכה של יוסף, שמגיעה לידי ביטוי בעיקרה בפרקים האלו מ"ב, מ"ג ומ"ד, ולהוביל את האחים, אבותינו, לאט לאט אל אותן הנקודות שמהן יכולה לצמוח מציאות של תשובה, יכול לצמוח דבר של תיקון. מאוד מעניין דווקא בפרק הזה, בפרשה הקשה הזאת של מכירה כל מה שממנו אחר כך יבואו 10 הרוגי מלכות ויבואו הדברים הקשים ביותר, נמצאים היסודות של הוידוי. כשאנחנו אומרים כל שני וחמישי אבל אנחנו ואבותינו חטאנו, אשמנו, בגדנו וכולי, אנחנו סומכים את עצמנו על האבל השנים אנחנו, על אחינו אשר ראינו בצרת נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו. וכשאנחנו אומרים בכל שני וחמישי מה נתונן ומה נאמר, מה נדבר ומה נצטדק, וממשיכים נחפשה דרכינו ונחקורה וכולי, אנחנו סומכים את עדותינו על הוידוי של יהודה. מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק, האלוהים מצא את עוון עבדיך. זה לא רק שימוש בפסוקים, אלא זה בקשה להיכנס בעולם הוידוי והתשובה הפרטיים שלי למקור של זה, כדי לנסות להבין גם את הפרשה וגם את התהליך שאנחנו צריכים לעבור. לצורך זה אני מבקש לראות את הדברים מהרגע שבו האחים מגיעים אל יוסף. הוא מכיר אותם, הם לא מכירים אותו, ומרגע זה מתחילות נקודות שצריכות בירור. נראה את הדברים לפי סדרם מההתחלה. פרק מ"ב, מפסוק ט'. ויקר יוסף את אחיו, והם לא הכירו, ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם, ויאמר עליהם, מרגלים אתם לראות את ערוות הארץ בתם. יוסף מחפש כמובן עלילה. אדוני הארץ, הוא מתנקר, והוא מחפש עלילה שדרכה הוא יוכל להוביל אותם, לחייב אותם להביא את אחיהם הקטן. המגמה הברורה. צריך בכל זאת להבין למה הוא הולך על עלילת ריגול דווקא. זו שאלה מעניינת שצריך להיכנס אליה. הוא יכול ללכת על הרבה אפשרויות אחרות. מה הוא מצא בעלילת הריגול? הוא יחזור על זה כמה וכמה פעמים. אבל בסדר. זה עוד בסדר גמור, זה צורה ברורה שכשבאים אל אדוני הארץ הוא חושד בריגול. ויאמרו אליו, לא אדוני ועבדיך באו לשבור אוכל. עד כאן מצוין. האחים, שלא נתבלבל לרגע אחד, הם לא חבר'ה חדשים שהגיעו בפעם ראשונה שפוגשים בעולם דברים מסובכים. ואנשים בעלי ניסיון עתיק מאוד, מי ששכח את שכם ושכח את ארץ כנען, זה כבר יהודים שנפגשו עם לבן ועם עשיו ועם כל מה שאנחנו רוצים. זה אירוע קשה, הפגישה עכשיו עם יוסף, אבל יש כאן משהו מאוד משונה בתגובות האחים. אני יודע שדבר ראשון, כאשר חושדים בנו במשהו, את המידע שאתה מספק, תספק בשכל. תחליט מה אתה אומר ומה אתה לא אומר. מה טוען יוסף? אתם מרגלים, נכון? זו הטענה שלו. מה הם אומרים? לא אדוני ועבדיך באו לשבור אוכל. מצוין. זה משדר אמון. אנחנו באנו סך הכל לשבור אוכל, אנחנו רעבים, אנחנו לא מרגלים. בסדר גמור. עכשיו הם מתחילים לנפק מידע חינם. חינם מילא, אבל בעיקר מיותר, עוד מעט נראה את זה. ויאמרו 12 עבדיך אחים, אנחנו, גם זה עוד אפשר, זה גם אומר ממילא יש לנו רקע משפחתי שמתאים לשבירת האוכל, בני איש אחד בארץ כנען, והנה, אני דילגתי לפסוק הבא, כולנו בני איש אחד, אנחנו כנים, אנחנו לא היו עבדיך מרגלים. אני דילגתי לפסוק הבא, שם השאלה תהיה עוד יותר חזקה, כולנו בני איש אחד, אנחנו כנים, אנחנו לא היו עבדיך מרגלים. עד כאן אפשר לחיות עם זה. אגב, הביטוי כנים אנחנו מפריע לי, במיוחד הוא מפריע לי כשהוא מופיע 5 פעמים בחלל האוויר. שכל כך הרבה פעמים אומרים שאנחנו כל כך כנים, שווה לבדוק את הסוגיה. ויוסף יענה להם עוד מעט כמה פעמים, אם כנים אתם. לא רק בגלל שהוא מכיר את הרקורד, אלא כי הוא רוצה לבדוק כמה דברים פה. ויאמרו, סליחה, ויאמר עליהם, לא כי ערוות הארץ באתם לראות. ויאמרו, 12 עבדיך אחים אנחנו. בני איש אחד בארץ כנען, והנה הקטון את אבינו היום, והאחד איננו. מישהו ביקש ממכם את כל זה? זה נדרש? אגב, יעקב אביהם, כאשר הם יבואו ויספרו את כל הסיפור בפעם השנייה, והוא יגיד להם, שובו שיברו לנו מעט אוכל, אבל הוא לא מוכן לשלוח את בנימין, אז הוא יצעק, למה הרי אותם לי לומר לאיש העוד לכם אך? והם יענו, הכנים האלו, תשובה לא כל כך כנה. שם הם יגידו ויאמרו, שאול שאל האיש לנו לאמור. ממש שאל. היש לכם אב או אח? הידוע המידע? מה? רק שאל. עכשיו אני לא מבין. זה לא ילדים. זה באמת נכון למה לספר שיש אב ואח אחד איננו, הרי אתם יודעים שאתם מסתבכים. שמה אתם מדברים על זה? ויאמר עליהם יוסף, הוא אשר דיברתי עליהם לאמור, מרגלים אתם. צודק, אבל בשביל מה אמרתם את זה? בזאת תיבחנו חיפרו אם תצאו מזה, כי אם בבוא אחיכם הקטון הנה. טוב. עד כאן יוסף משדר יציבות, דבר מאוד מאוד חשוב במעמד כזה. הוא מאוד יציב, הוא חוזר כל הזמן בדיוק על אותה טענה, הוא לא מוסיף טענות. הבעיה היא מרגלים. הנה הוכחה שאתם מרגלים, והוא מושך אותם. הוא גם מצליח להוציא מהם מידע שנראה לנו מיותר ומזיק. עבודה מצוינת בינתיים. עכשיו יוסף פתאום עובר למשהו לא יציב לגמרי. האסטרטגיה של יוסף ברורה, ועכשיו הוא הולך שוב להביא את אחיהם הקטן. יש לו מגמה, המגמה ברורה לגמרי, הוא צריך פה עכשיו את בנימין. הבנו, המגמה ידועה, זה כתוב בהתחלה, ויזכור את החלומות. הוא רוצה את כולם פה עכשיו. זה בסדר. אבל עכשיו נעבור לטקטיקה. כדי להביא אותו, הוא אומר להם עכשיו שני שלבים. נראה את שלב א'. שלחו מכם אחד ויקח את אחיכם ואתם היאסרו ויבחנו דבריכם האמת איתכם ואם לא חי פרעו כי מרגלים אתם. כלומר אנחנו נעשה מאסר לכולם, נוציא אחד והוא ילך להביא את האח הקטן, וכולם ממתינים לאח הקטן. ויאסוף אותם אל משמר שלושת ימים. ויאמר עליהם יוסף ביום השלישי, זאת עשו ויחיו את האלוהים אני ירא. אם כנים אתם, זוכרים שאתם כנים? אחיכם אחד יאסר בבית משמרכם. ואתם לכו הביאו שבר האבון בפיכם. ואת אחיכם הקטון תביאו אליי, ויאמנו דבריכם ולא תמותו, ויעשו כן. מה אתה רצית בכפילות הזאת? מה הבעיה? למה בהתחלה החלטת שאתה, יש כאן שלושה שלבים, א' הוא אוסר את כולם. לשלושה ימים. ביום השלישי, למה שלושה ימים? מה מיוחד כל כך? ביום השלישי הוא מוציא אותם, אומר להם זאת עשו ויחיו, בכלל הוא אומר כאן עכשיו, וזו אמירה חשובה, את האלוהים אני ירא. איך אתה מביא את זה שאת אלוקים אתה ירא לידי ביטוי בפעולה שאתה עושה עכשיו? זה שאתה משחרר זה סימן אולי שאתה נחמד. מה זה מביא לידי ביטוי בעניין הזה? את האלוקים אני ירא. ואז מה? כיוון שאת אלוקים אתה ירא, אז לכן אחד ילך, סליחה, אחד יישאר וכל השאר ילכו. אז אם אתה רוצה שאחד יישאר וכל השאר ילכו, תגיד להם את זה בהתחלה. מה רצית לבחון? כשאמרת להם בהתחלה כולם יישארו, אחר כך אמרת להם, אני מוציא אתכם, אחד יישאר והשאר הולכים. יציבות גם בטקטיקה שתהיה. בדרך, מה רצית? הוא כנראה רצה מהם משהו בסיפור הזה. אנחנו נמשיך. ואת אחיכם הקטון, שוב פסוק אף, תביאו אליי ויאמנו דבריכם ולא תמותו ויעשו כן. כאן מגיע המהפכה. ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו. על כן באה אלינו הצרה הזאת. הפעם הראשונה שאנחנו שומעים את האחים, את מישהו מדבר על סוגיית המחירה, על סוגיית האח, אפילו עוד לא המחירה. אחינו בסוגיה של זה שהוא צעק ולא שמענו. ראינו אבל לא שמענו. והאחים אומרים את זה איש אל אחיו. חז"ל אומרים שאיש אל אחיו זה תמיד שמעון ולוי, אז זה עוד יותר, אבל הם אומרים את זה כולנו, אשמים אנחנו בגוף ראשון. הם אומרים את זה עכשיו. אני רוצה לשאול פה את השאלה הפשוטה שממשיכה את הדבר הקודם. כשיוסף אמר להם, אני אוסר את כולכם קולקטיבי, הם לא אמרו, אבל אשמים אנחנו. כשיוסף אומר להם, כולכם תלכו הביתה ואחד שישאר פה, אז פתאום הם אומרים, אבל אשמים אנחנו. מה קרה? סתם היה צריך לחכות עוד שלב? למה עכשיו פתאום באה התחושה הזאת שזה קשור לכל העסק? בגלל זה באה אלינו הצרה הזאת. צריך לחשוב על זה הרבה, אני רק מזכיר דבר אחד. אם מדובר בשמעון ולוי בעיקר, ואנחנו עוד מעט נראה ששמעון ולוי תופסים פה מקום מרכזי, כי הדבר שעכשיו יעשה יוסף, הוא שהוא עוד לא הודיע להם מי יהיה האחד שיהיה אסר. ואתם שמים לב, הוא רק אמר להם, עכשיו יאסר אחד. מי יהיה האחד הזה, הוא עוד לא אמר. אולי פסיכולוגית יש פה דבר מאוד מעניין. זה יותר קשה שכולם אסורים מאשר שאחד יאסר. אבל אם אחד יאסר, זה יכול להיות אני. פסיכולוגיה מעניינת. כשכולם אסורים, זה קשה, אבל אפשר לשיר ביחד. אפשר להעביר אחד לשני שיעורים לחזק את הלב. אפשר משהו אחר. עכשיו יאסר רק אחד. אבל הדבר הראשון שנעשה מבחינתו של יוסף הוא שחרור ממאסר. אתם מכירים את המושג להיות אסור ולהיות משוחררים? אבל עוד דבר, אתם מכירים את המושג שלושה ימים וביום השלישי? בעיקר אתם, שמעון ולוי. ביום השלישי בהיותם כואבים בשכם, שם היה הבור שלי, אחר כך, שם תמיד עשיתם דברים גדולים. ביום השלישי בהיותם כואבים, אתם לא אמרתם זאת עשו וחיו, אתם אמרתם זאת עשיתם ועכשיו תמותו. לכל שכם. אתם, תקשיבו למוטיבים שלי. תיכנסו פעם אתם לבית הסוהר ותצאו ממנו. תגיעו ליום השלישי ותראו מה ההבדל בין אנשים שביום השלישי הורגים לאחד שביום השלישי מחיה. את האלוהים אני ירא. אתם, תחשבו. יוסף מתחיל איתם, ואז פתאום ראובן קם ומדבר. הוא עדיין לא אמר שמעון יהיה בפנים, נראה מה יקרה אז. כל האחים אומרים, אבל אשמים אנחנו. זו התקדמות עצומה מבחינת התהליך הנפשי. לא אמרו להם, זה קרה בגלל זה, אבל הם 22 שנה אחר כך ממשיכים, זה הדבר הראשון שהם אומרים. הם לא אומרים, אבל אשמים אנחנו, בוא נחשוב בגלל מה. כלומר, רק בזה הם נמצאים. אשמים אנחנו זה תהליך גדול. בעיקר מה שגדול בו זה התחושה של האשמה האישית. אף אחד לא מאשים פה את השני. עד שבא הפסוק הבא. ויען ראובן אותם לאמור. וחלק ממה שנרצה לעשות היום זה להתמודד עם הדמויות המרכזיות של הסיפור. ויען ראובן אותם לאמור. הלא אמרתי עליכם לאמור אל תחטאו וילד ולא שמעתם וגם דמו הנה נדרש. אמרתי עליכם אל תחטאו בילד. וזה נכון. ראובן הוא זה שאמר אל תחטאו בילד. ראובן הוא זה שביקש להציל אותו מידם. לא יהודה. אגב, מאוד מעניין, יהודה לא מופיע פה עדיין בכלל. הוא לא מעורב. הוא היה מאוד מעורב בתהליך שם, בגלל יהודה יוסף פה במצרים. הוא זה שאמר, מה בצע כי נהרוג, לכו ונמכרנו וידינו אל תהיבו. עכשיו בא ראובן ואומר, אמרתי עליכם, ובעצם הוא צדק. יש פה תהליך מרתק מבחינת ראובן. ראובן לא מקבל שום התייחסות מהאחים. לא רק פה. אנחנו כבר נזכר שעוד מעט, כשיגיעו הביתה בפעם הראשונה, יבוא ראובן באופן טבעי, כי הוא הבחור. כששמעון אסור במצרים, והם באים לבקש את בנימין, יבוא ראובן ויבקש את הערבות. יבקש להיות זה שהולך לסדר את זה. ויעקב לא רק ידחה את ראובן, הוא אפילו לא התייחס להצעה שלו. כשזה יעלה על ידי יהודה, אז יעקב יקבל את ההצעה. אותו דבר יקרה אצל האחים. ראובן לא מקבל פה שום מנהיגות, למרות שהוא היחיד שצדק. והוא לא אומר, אני רציתי להגיד אז כך. הוא עשה את זה. הוא אמר, הילד איננו, ואני אנה עניבה. אם מישהו פה בעל תשובה אמיתי, זה ראובן מאז. הוא קרא את בגדיו. ככה התיאור בפרשת המחירה בדותן בפרק למזי. וישוב ראובן אל הבור, והנה אין יוסף בבור, ויקרא את בגדיו, ויאמר הילד איננו, ואני אנה עניבה. וגם אז האחים לא התייחסו לראובן. וגם עכשיו הם לא מתייחסים. וגם יעקב לא התייחס ולא מתייחס. זה יהודה שבעצם השם בכל, הוא זה שיקבל פה עוד מעט שוב את המנהיגות, גם בעיני יעקב וגם בעיני האחים, ובהמשך גם בעיני יוסף. גם זו פרשה שצריך ללמוד אותה. אני ממשיך. והם לא ידעו כי שומע יוסף פסוק אף ג' כי המליץ בנותם ויסוב מעליהם ויבק בכי ראשון. יהיו כאן שלושה שלבים של בחיות. הבחי הראשון הוא עכשיו. אפשר להגיד, התרגש בשנייה הזאת. זה לא מספיק. יש בשלוש מקומות בחי. זו הפעם הראשונה, אחרי האבל השימים אנחנו, ואחרי דבריו של ראובן. ויסוב מעליהם ויבק, וישוב עליהם, וידבר עליהם, ויקח מאיתם את שמעון, ויאסור אותו לעיניהם. ויצב יוסף, אגב, בינתיים האנשים שנפגשנו איתם בפירוש מבחינת השמות זה ראובן ושמעון. אנחנו ממשיכים. ויצב יוסף וימלאו את כליהם בר ולהשיב כספיהם איש של שקו ולתת להם צידה לדרך ויעס להם כן. ויסעו את שברם על חמוריהם וילכו משם. כיוון שהסיפור הזה כולו הוא כל כך מרתק ומותח ותמיד מחכים להמשך, מאבדים את הפרטים האלה. תראו מה קורה פה עכשיו. ויפתח האחד את שקו. הם עוד לא הגיעו הביתה, הם עוד לא בארץ כנען, הם בדרך. לא כולם פתחו את התיקים, רק אחד. מי האחד? האחד, אומרים חזל מיד, לוי. הם אומרים שהוא האחד, כי מסכן הוא נשאר יחיד. תמיד שמעון ולוי אחים, שמעון ולוי איש של אחיו, ועכשיו הוא נשאר האחד. אולי יש פה עוד משהו פשוט? האחד זה באמת צריך להיות לוי לדעתי בפשט. ראובן זה לא. הוא לא מעניין אותם. שמעון במצרים. הבא בתור זה האחד לוי. כמו שהבא בתור יהיה יהודה. מי שמקבלים פה לאט לאט עכשיו עניין בפני, בעיני האחים זה הגדולים. יוסף ובנימין זה הצד השני. רק הארבעה האלה יופיעו בכל הפרשה בשמותיהם. ויפתח האחד את שקו. אבל עכשיו נראה מה קרה. לתת מספו לחמורו במלון. וירא את כספו והנה הוא בפי אמתחתו. אתם זוכרים שמקודם עשה להם יוסף תרגיל. הוא אמר להם מאסר קולקטיבי. לא הייתה התרגשות, הם לא אמרו שום דבר. הוא אמר להם אחד יאסר, הוא עוד לא אמר מי. הם הגיעו למסקנה נשמתית, נפשית, גדולה מאוד. אבל אשמים אנחנו. עכשיו מתרחש בדיוק אותו תרגיל. אבל הפעם הוא מתרחש בצד אחר. בינתיים אחד פתח את שקו. כל השאר לא חושבים שזה גם אצלם. זה קרה רק לאחד. הוא פותח את שקו, ותראו מה התגובות. ביום אליך הפסוק כפחת הוא שב כספי וגם הנה באמתחתי. הכל סיפור פרטי. זה לא קשור לכל השאר. עכשיו תראו את התגובה, איזה עוצמה של תגובה. וייצא ליבם. לא מכיר את סוג התגובה הזאת עד כאן.
וייפה ליבם. זו התגובה הכי פשוטה בעברית שיכולה להיות. הלב יצא. וייצא ליבם, ויחרדו איש אל אחיו לאמור. איזו אחווה יש ביניהם. ויחרדו איש אל אחיו. אני יודע איך מדברים איש אל אחיו, אבל איך חרדים איש אל אחיו. ויחרדו איש אל אחיו לאמור, מה זאת עשה אלוהים לנו? לא מה זאת עשה אלוקים לאחינו. לאחד, ללוי, לנו. ויבואו אל יעקב אביהם ארץ הכנען ויגידו לו את כל הקורות אותם לאמור, דיבר האיש אדוני הארץ איתנו קשות וייתן אותנו כמרגלים את הארץ, ועוד מעט יקרה שהם יפתחו אצל יעקב את הסכים, כולם, וכשהם יפתחו שם את הסכים פתאום הם יראו כולם שזה אצל כולם, ובמקום שאז החרדה תהיה כפול עשרה אצל כולם, ומה זאת עשה אלוקים לנו, אז הם לא יגידו שום דבר. ויראו. מה יהיה עכשיו? מניפולציה. צריך לתכנן מה עושים פוליטית. שתי הפעמים זה אותו סיפור. הם חרדים כשאחד יאסר. אלא מה? עוד בפעם הקודמת אמרנו ככה, אולי מתוך חוסר הערכה מספיק. שאולי הם חרדים כי כל אחד חושב שהוא יאסר. עכשיו כבר אי אפשר להגיד את זה. הם חרדים לא כי הוא חושב שהוא. הם חרדים, רק אצל אחד זה היה. בסדר, קרה אצל לוי. אנחנו עוד ממשיך, נחזור לזה, אבל בינתיים נראה את השיחה שלהם עם יעקב. הם חוזרים לספר מה היה במצרים. בואו נראה את הקיינים, מספרים את הסיפור בקיינות. ויבואו אל יעקב אביהם ארץ הכנען, פסוק כ"ט, ויגידו לו את כל הקורות אותם לאמור, דיבר האיש אדוני הארץ איתנו קשות, וייתן אותנו כמרגלים את הארץ. ונאמר אליו, קיינים אנחנו, לא היינו מרגלים. קיינים. 12 אנחנו אחים בני אבינו האחד איננו הקטון היום את אבינו בארץ כנען. הם לא אומרים לו הוא שאל, הם גם לא אומרים לו אנחנו נדבנו את העניין, הוא גם בינתיים לא שואל. ויאמר אלינו האיש אדוני הארץ בזאת ידע כי חיינים אתם אחיכם האחד הניחו איתי ואת רעבון בתיכם קחו ולכו והביאו את אחיכם הקטון אליי וידע כי לא מרגלים אתם. עכשיו העיקר, כי חיינים אתם, כלומר מרגלים, ששאלנו למה הוא מאשים באבון ריגול, זה האנטיתזה למה? לקיינים. כשיוסף אמר אתם מרגלים, הוא אמר אתם לא קיינים. וזאת ידע כי לא מרגלים אתם כי קיינים אתם. את אחיכם אתן לכם, עכשיו העיקר, ואת הארץ תסחרו. באמת נאמר כך? הם באים אל יעקב ואומרים לו, תשמע, בעצם אדוני הארץ הציע לנו שאנחנו חוזרים לשם ואנחנו שותפים בסחר העולמי החדש. זה אמנם לא טוב עכשיו, אבל תראה, אוטוטו אנחנו יוצאים מזה עשירי עולם. איפה תסחרו? הוא בקושי אמר להם שהם יוכלו לקחת אוכל לאכול בבית. מה תסחרו? קשה להסתפק בפירושו של המלבים. המלבים אומר, ואת הארץ תסחרו, תוכלו ללכת לעשות את המסחר הגדול שלכם, כלומר לקחת כל אחד את האוכל שלו הבית. זה לא... אבל מה שאני כן יודע, זה שהביטוי הזה לסחור את הארץ, היה בדיוק באותו מקום שבו היה הסיפור של שלושת הימים והברית, ובאותו מעשה. שמה במרמה הגדולה הוצע את בנותינו ניתן לכם, את בנותיכם תיתנו לנו, ושמה נאמר שבו בארץ וסחרו בה. בני יעקב מזמן כבר היו בעסקי מסחר גדולים. והם עכשיו מתארים בעצם יש כאן עיסוק של מסחר, רגע אחד קשה, אבל מי כמוך יעקב יודע שברגע קשה כזה אפשר אחר כך לעבור ולהמשיך למשהו אחר. יש כאן אזכור שוב לאותו סיפור. נגיע לזה. ויהי הם מריקים שקיהם, והנה איש צרור כספו בשקו, ויראו את צרורות כספיהם הם ואביהם, ולא ויצא ליבם אמרנו, ולא ויחרדו, ולא האלוקים מצא את עוון עבדיך, רק ויראו. אפילו לא כתוב ויראו מהשם. ויראו יכול להיות הכל. ויאמר אליהם יעקב אביהם אותי שיקלתם יוסף איננו ושמעון איננו ואת בנימין תיקחו עלי היו כולנה ויאמר ראובן אל אביו לאמור את שני בני תמיד אם לא אביאנו אליך. תנה אותו על ידי ואני אשיבנו אליך, ותראו איזה חוסר התייחסות. ויומר, חסרה פה מילה. ויומר אליו, ויומר יעקב, משהו שמעיד על התייחסות. ויומר, הוא בכלל לא עונה לו. לא ירד בני עמכם כי אחיו מת והוא לבדו נשאר, הוא קראה הוא אסון בדרך אשר תלכו בה והורדתם את סביבתי ביגון שאולה. אז אני יודע שחזל אומרים בכור שוטה הוא זה. איך אתה מציע את שני בניי תמית? זה מה שירגיע את יעקב. אבל זה לא מרגיע אותי חזל הזה, זה רק עושה לי יותר קשה את החיים. אז באמת איך ראובן? ראובן לא ידע את רשי. ראובן באמת, מה אתה מתכוון להגיד? מה הוא אומר? והרעב כבד בארץ, ואי כאשר כאילו לאכול את השבר אשר הביאו ממצרים, ויאמר עליהם אביהם שובו שיברו לנו מעט אוכל, ויאמר אליו יהודה לאמור, הנה יהודה יצא לאור. אז את ראובן כבר שמענו בפרשה, שמעון כבר שמענו, הוא אסור במצרים, לוי כבר שמענו, סקו נפתח ראשון, הוא האחד. עכשיו מגיע תורו של יהודה. ויאמר אליו יהודה לאמור, העד העיד בנו האיש לאמור, לא תראו פני בלתי אחיכם איתכם, אם ישך משלח את אחינו איתנו נרדה ונשברה לך אוכל, ואם אינך משלח לא מרד, כי האיש אמר אלינו לא תראו פני בלתי אחיכם איתכם. ויאמר ישראל, זה חשוב מאוד, הרבה זמן כבר לא שמענו את יעקב בתור ישראל. המצב לא יותר טוב. ישראל זה תמיד תיאור של הזמן שבו יעקב שר עם אלוהים ועם אנשים ויכול. ישראל זה השם הגדול של יעקב. הפעם האחרונה אגב שהוא הופיע בתור ישראל הייתה כשאמר ישראל אל יוסף, הלואחיך רואים בשכם לך ויש לכך עליהם. בדיוק 22 שנה חלפו ועכשיו ישראל שולח את יהודה עם בנימין לראות את יוסף במצרים. ויאמר ישראל, למה הראותם לי להגיד לאיש העוד לכם אח? כבר הזכרנו את זה, אבל הקושייה עוד לא מתורצת. למה באמת הם עשו את זה? עכשיו הם עוד מוסיפים על כינותם עוד איזה משהו שהסתבכו בו. ויאמרו שאול שאל האיש לנו ולמולדתנו לאמור, העוד אביכם חי, יש לכם אח, ונגד לו על פי הדברים האלה, הידו הנידה כי יאמר, הורידו את אחיכם. לא מבין כלום. אם עשיתם טעות שאמרתם את זה, אז לפחות עכשיו כבר תפסיקו עם כל השקרים האלה. תגידו, עשינו טעות. למה השאול שאל הזה? או בעברית אחרת, כנראה שלא הספקנו להגיע לתשובה האמיתית ללמה הם החליטו לספר שיש להם אח. כי הם עשו את זה, והם לא חוזרים בהם מזה. ויאמר יהודה אל ישראל אביו, שילחה הנער איתי ונקומה ונלך ונחיה ולא נמות, גם אנחנו, גם אתה, גם תפינו. אני לא אומר בני תמיד, התף אצלנו כן יחיה. אנוכי ערבנו מידי תבקשנו אם לא אביא אותי ולך ויצגתי לפניך וחטאתי לך כל הימים, כאילו לא התמאמנו כי אתה שבנו זה פעמיים, אני מדלג מקוצר זמן. יעקב אבינו אומר להם בסדר גמור ואומר להם עכשיו תיקחו איתכם מנחה, תורידו אל האיש, בוא נראה קצת את המנחה שהוא מציע להם לקחת איתם. הוא פונה אליהם ואומר להם בפסוק הבא, אם כן איפה זאת עשו, קחו מזמרת הארץ בכליכם והורידו לאיש מנחה, מעט צורי, מעט דבש, נחות, ולות. מישהו זוכר פעם שיירה שיצאה עם דברים כאלה לאותה דרך? בדיוק באותו כיוון? בדיוק עם אותו תחולה. יצאה שיירה למצרים עם צורי, עם דבש, עם נחות, יש פה תוספות. בוטנים ושקדים לא היו שם. יש פה תוספות מעניינות. והם עובדים. הם לוקחים את המנחה משני כסף לקחו, הם מגיעים ומכינים את ארוחת הצהריים הגדולה, הם משוכנעים שכל הארוחה הזאת מוכנה כדי להתעלל ולהתגולל עליהם על דבר הכסף. הם מגיעים לשם, מתברר שלא רוצים להתעלל ולא רוצים להתגולל. הנה הפסוק בסוף העמוד, וישאל להם לשלום, ויומר יוסף, השלום אביכם הזקן אשר אמרתם, עודנו חי, ויומרו, שלום לעבדך לאבינו, עודנו חי, ויקדו וישתחוו. ויצא עיניו, וירד בנימין אחיו בן אמו, ויומר הזה אחיכם הקטון אשר אמרתם אליי, ויומר אלוהים יוכנך בני. הנה מגיעים לבכי השני, אלא שבניגוד לבכי הראשון, בבכי הזה נאמר בפירוש שהוא מגיע מסיבה רגשית שיוסף כאילו לא יכול להתגבר. כתוב מפורש. וימהר יוסף כי נחמרו רחמיו אל אחיו, ויבקש לבכות ויבוא החדרה. וירחץ פניו, וייצא ויתאפק, ויאמר שימו לחם. וישימו לו לבדו ולהם לבדם. וירחץ ויתאפק, וייצא ויתאפק, זה משפט חשוב, כי כל הפרשה תסתיים כשלא יכול יוסף להתאפק. זאת אומרת, יכול להיות שפה הוא כבר היה נשבר. כי בעצם בנימין הגיע. הוא הולך לחדר לבכות, והוא מתלבט. האם אני יוצא עכשיו עם הדמעות ואומר להם, רבותיי, זהו, בעצם הגענו לכל. עכשיו תלכו להביא את אבא. כי בעצם, מכאן ואילך, וכאן מתחיל העיקר, הוא לא הולך להרוויח כלום. הוא יגמור את כל סיפור הכסף והגביע והכל, באותו מקום שהוא נמצא עכשיו. הוא יהיה פה עם בנימין, כשהוא יתוודע אליהם, הוא ירוויח רק פרטים רוחניים, שצריך ללמוד אותם לאט לאט. תהיה לפנינו עכשיו פרשה שלמה, שיהיה בסיפור הגביע, ויהיה במסע ומתן בין האחים לבין יוסף, ויהיה בה את כל הנאום הגדול של יהודה. בסופה אנחנו נעמוד באותה נקודה שאנחנו עומדים פה. מבחינה מעשית, כנראה משהו אחר לגמרי יתרחש, ואין זה אלא הוכחה ברורה לחלוטין שהמגמה פה היא לא להגיע לפרט שעוד לא היינו בו, אלא לתהליך שעוד לא עברתם אותו. כי אחרת אין בכלל טעם לכל מה שקורה עליו. מי וייצא ויתאפק, ועד ולא יכול יוסף להתאפק, יש החלטה ברורה של יוסף, אני פועל באיפוק גמור, כי אני צריך לגמור פה עוד תהליך. עכשיו ננסה להבין את התהליך. ומסיימים את הארוחה. אני מדלג על הארוחה עם כל השינויים שעושה יוסף, הוא נותן לבנימין יותר מלאחרים, כל זה נקודות חשובות, שגם הן כמובן בחינות גדולות. הוא סבל כי הוא קיבל יותר. אבל את כל זה אני עובר. פרק מ"ד פסוק א', ויצב את אשר על ביתו לאמור מלא את המתכות האנשים אוכל כאשר יוכלון שאת ושים כסף איש בפי המתכתו. ואת גביעי, גביע הכסף תשים בפי המתחת הקטון. ואת כסף שברו ויעף כדבר יוסף אשר דיבר. הבוקר אור, והאנשים שולחו המה וחמוריהם. למה דווקא גביע? לא יודע, יוסף עצמו יגיד אחר כך, כי נחש ינחש איש אשר כמוני, בגביע הזה. אולי זה יעזור לנו להבין למה דווקא גביע, אבל בינתיים עוד לא ניגע בזה. הם יצאו את העיר לא הרחיקו, ויוסף אמר לאשר על ביתו, קום רדוף אחרי האנשים, והישגתם ואמרת עליהם, למה שילמתם רעה תחת טובה? הלא זה אשר ישתה אדוני בו, והוא נחש ינחש בו, הרי אותם אשר עשיתם. וישיגם, וידבר עליהם את הדברים האלה, ויאמרו אליו, עכשיו אני רוצה לשים לב מפה, כי כאן מתחיל העיקר של הכל. מתחיל מפה מסע ומתן על פרשת הגביע. והמסע ומתן הזה עובר שלושה שלבים. שלב א' במסע ומתן זה כשהתיקים סגורים, והם אומרים, הכחשה מוחלטת לאדם, שקר, לא היה ולא נברא, זאת עלילה. מהעמדה הזאת, זה ניהול אחד של מסע ומתן. שלב ב' של המסע ומתן יהיה כאשר התיקים ייפתחו, והמשבר יגיע, ובהמתחת בנימין יימצא גביע. שלב ג' של המסע ומתן יהיה כאשר לא השליח של יוסף יהיה במלון, עם תיקים פתוחים, אלא כשהתיקים מאופסנים והגביע נמצא על השולחן, ונמצאים שוב בארמון, ונמצאים עם יוסף. ובשלב הזה הכל יעבור לליגה אחרת לגמרי. כולם יזוזו הצידה ויתנו לפסגה לנהל את העניין. עכשיו זה כבר יוסף ויהודה. זה כבר לא לאף אחד אחר. בוא נראה את שלושת השלבים. אנחנו בשלב הראשון של הגביע. כשאני עוד לא מבין מה בדיוק רוצה כאן יוסף, למה עם הגביע, אבל עכשיו נראה את זה. ויאמרו אליו, חזרה לפסוק ז', למה ידבר אדוני כדברים האלה? חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה. סגנון הזה מתחיל. גם יוסף יגיד להם בסוף, חלילה לי מעשות זאת. האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד. וגם הם כנראה קיבלו באותו מקום את הסגנונות. חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה. הן כסף אשר מצאנו בסיימתכותינו, השיבונו אליך מארץ כנען, ואיך נגנוב מבית אדוניך כסף או זהב, קל וחומר מצוין. עכשיו העיקר, מה הם מציעים בתור עונש? הנה המסע ומתן. מה הם מציעים? אשר יימצא איתו מעבדיך ומת, וגם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים. גזמתם. מי ביקש פה להרוג? זה סתם היסטריה? לא יכול להיות, ואנחנו כל כך משוכנעים, ואם יש מישהו אז הוא ימות. יכול להיות. אבל גם יכול להיות שכדאי לזכור שהם כולם כבר היו פעם בסיפור כזה. כולם היו פעם ביחד בחיפוש בתיקים של לבן. הם לא ישכחו אף פעם את החיפוש בתיקים של לבן מחפש את הטרפים שאף אחד לא ידע מגנב, במקרה אמא של הילד הזה שאצלו יימצא באמתחת עכשיו הטרפים. אגב, למה גנבה רחל את הטרפים? יש דעה שאומרת שהיא גנבה אותם כדי למגר את העבודה זרה מביתו של לבן. זו הדעה הפשוטה, מקובלת, קצת קשה. באמת ככה ממגרים עבודה זרה? דרך אגב, אם זה כל כך נכון, לבן משיג אותם אחרי 7 ימים, ביום השביעי. אם את כל כך רוצה למגר עבודה זרה, למה לא שרפת את זה אחרי 30 שיצאתם? שעה, שעתיים, יום, יומיים, 3, 4, 5, 6. אגב, גם אחרי שלבן הולך, לא כתוב שם בשום פסוק, ויעשו טקס וישרפו את הטרפים. אין פסוק כזה. רק כתוב שהרבה אחר כך בשכם, עוד 1.5 שנה, יעקב תומן את הטרפים האלה תחת האלה. וגם לא כתוב שאף אחד לא הוציא אותם אחר כך. זו נקודה שהיא קשה. אני גם לזה רוצה להגיע עוד שנייה. למה רחל לקחה את הטרפים? הרשב"ם למשל אומר שהיא לקחה את הטרפים מסיבה פשוטה, כי היא אמרה שאם הם יישארו אצל לבן, אז הוא נחש ינחש שברחנו, וינחש באיזה כיוון. זאת אומרת שזה בדיוק אותו סיפור. מה הייתה התגובה של יעקב? אם אתה מוצא את זה אצל מישהו, הוא מת מיד. לא יחיה. אז לבן הלך הביתה, אבל האחים היו הרי כשרחל אחר כך קמה מהחמור וחייכה ואמרה סתם. הם היו שם. הם ראו את הכל. למה? ואתם הולכים על אותו מהלך. אתם אומרים את הוומת, ואחרי זה אתם בעצם רואים שזה לא היה ברור שיש פה גנב, והגנב הוא באותו בית. וגם יוסף היה שם בסיפור של הטרפים וראה את אמא. היחיד שלא היה שם זה בנימין. הוא בעצם עכשיו הקורבן של כל הסיפור. אז למה יעקב אמר ומת? ולמה יוסף גורם אולי לזה שהם ישתמשו באותו ביטוי עכשיו? נגיע לזה עוד רגע. אבל ההצעה השנייה היא דבר שמחייב הבנה. מה הם אומרים? וגם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים. באמת יפה מאוד. כשיהודה יגמור את הנאום שלו, הוא יגיד, ואיך אלה ואיך אלה את הרעה אשר ימצא את אבי, ואבא 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 הזקן, ונפשו קשורה בנפשו. איך בדיוק תפתרו את הבעיה אם כולכם תישארו פה עבדים? אז אבא יחיה. מה ההצעה שלכם? הם יחזרו על ההצעה שהם כולם יהיו עבדים 3 פעמים בפני יוסף. יוסף ינסה לשכנע אותם שלא. זה מסע ומתן הפוך על הפוך מבחינת ההיגיון. ויאמר גם אתה כדבריכם, כן הוא אשר ימצא איתו יהיה לי עבד, ואתם תהיו נקיים. הפתיחה היא משונה, אולי הוא אומר להם, בעצם זה מה שהיה צריך לדון, אבל מה פתאום? אצל האדון שלי, אתם לא זוכרים שהוא בניגוד לאנשים אחרים כן יראה אלוקים? חס וחלילה. הוא יחזיק עבדים שלא חטאו? לפני שהם היו בסביבה של גנב אחד, אפילו אם הם אחים שלו. מה פתאום? אצלו אין דבר כזה. אח אחד לא צריך לסבול בגלל אחים אחרים אצל אדוני. זה מת? בכלל הוא לא. מה פתאום? אין דבר כזה. אגב, ההצעה מת או עבד, הן היו בדיוק שתי ההצעות בבור בדותם. ההצעה של שמעון ולוי הייתה מת, וההצעה של יהודה הייתה עבד. והם מציעים את שתי ההצעות לגבי פרשת הגביע. ויחפש בגדול החל ובקטון קילה, וימצא הגביע באמתחת בנימין. שלב ב' של המסע ומתן הגיע. אבל בשלב ב' של המסע ומתן זה מלוא מילים. אף אחד לא מדבר. יש כאן רק תהליך אחד מדהים. התיקים פתוחים, הגביע נמצא באמתחת בנימין. אם מקבלים את הצטם, בנימין עוד מעט צריך למות והם עבדים. אם לא יקבלו את הצטם, בנימין נשאר פה עבד. עכשיו נמצאים, ברור להם עכשיו שחוזרים אל יוסף. מה הם עושים? ויקראו סמלותם. לקרוא הסמלות זה תהליך שעד היום עשו שני אנשים בפרשה הזאת. יעקב קרא את סמלותיו כשהם אמרו לו טרוף טורף, וראובן קרא את בגדיו כשהם לא התייחסו למה שהוא אמר אל תחטאו בילד. שניהם לא היו רלוונטיים לגבי האחים. עכשיו הם קוראים את הסמלות. התהליך הזה של קריאת הסמלות הוא תהליך מאוד מאוד חשוב. הוא גם קשור ליוסף. יוסף בכלל יהודי עם המון 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 סיפורים על בגדים. הוא לא קרא סמלות. קראו ממנו את הסמלה. ממנו הפשיטו את כתונת הפסים, אז, אבל יוסף גילה בעצם את עצמו ברגע נוסף בחיים, כאשר הוא עזב את בגדו בידה, ורק אז הוא ראה את דמות דיוקנו של אבא. אולי כל הדרך יוסף מחכה שסוף סוף תקראו כבר את הבגדים השקריים האלה? תקראו כבר את הסמלות. לקרוא הסמלות כביטוי של אבלות זה דבר מאוד עמוק, זה להשתחרר מהמחיצות. זה להיות אני. לקרוא הסמלות בין אחים זה גם לשחרר את המחיצות בינינו. הם קוראים סמלותם ביחד כולם, גם בנימין שלא ראה את יעקב קורא הסמלות, אולי ראה כי הוא היה בחברון וחיכה לו, ולא ראה את ראובן קורא הבגדים כי הוא לא היה בדותן, ועכשיו עושים את זה כולם ביחד. מי ראובן שכל הזמן מאשים אותם ואומר להם אמרתי לכם, דרך שמעון ולוי ויהודה ובנימין, זאת הפעולה הראשונה המשותפת של כולם, עד עכשיו כל פעם מישהו לא היה. וזה השיא. ויקראו סמלותם, ויעמוס איש על חמורו, וישובו העירה. עכשיו מה קורה? ויבוא יהודה ואחיו ביתה יוסף. העובדה הזאת עוד לא הייתה. שיש כאן מנהיג, ויש כאן אחים, כהגדרה, זה עוד לא היה. ליהודה היה מקום, הוא קיבל ערבות, הוא אמר אל אחיו מה בצע כי נהרוג. אבל שאחי יוסף מגיעים בתור יהודה ואחיו, זה פעם ראשונה. משנייה זו ואילך, כל העסק עובר לנקודת הכובד ולנקודת הרמה של יהודה יוסף. ויאמר להם יוסף, מה המעשה הזה אשר עשיתם הלא ידעתם, כי נחש ינחש איש אשר כמוני. ויאמר, ועוד פעם חסרה פה מילה, לא אליו, לא לו,
ויומר יהודה. למי? דעתי? לעצמו. לנו. האחרון שאיתו הוא דיבר עכשיו היה יוסף. אבל כדאי שגם אתה תשמע, זה לא חשוב בכלל. ויומר יהודה, מה נאמר לאדוני? מה נדבר ומה נצטדק? כשאנחנו אומרים את הוידוי, אנחנו מורידים את המילה לאדוני, כי היא לא רלוונטית. אבל כי בעצם גם אצל יהודה היא הייתה מיותרת, היא רק הייתה מטעמי כבוד. גם הוא אמר מה נתעונן ומה נאמר, מה נדבר ומה נצטדק, נחפש על רחינו ונחקור. מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק? האלוהים מצא את אבון עבדיך. אגב, עד עכשיו היו שני וידויים. האחד היה אבל השימים אנחנו, על אחינו אשר ראינו בצרת נפשו ולא שמענו. השני היה, מה זאת עשה האלוהים לנו. בשניהם חסר משהו. בוידוי הראשון יש הכרת החטא. אנחנו חטאנו. ולא סתם חטאנו, אלא חטאנו בחטא ספציפי. אחינו, ראינו בצרת נפשו, הם מקמים בדיוק את החטא. בוידוי השני, יש משהו שאין בוידוי הראשון. בוידוי הראשון לא מופיע אלוקים. אנחנו אשמים. על כן באה אלינו הצרה הזאת. מי הביא את הצרה הזאת? הפוליטיקה. יוסף. נתארגן באיזה מניפולציה שונה, נעשה איזה קומבינציה, זה יסתדר. בוידוי השני, כשהם ראו שזה קורה גם ללוי, הם אמרו, מה זאת עשה האלוהים לנו? אבל הם לא אמרו שם, מה זאת עשה האלוקים לנו, כי חטאנו בדבר X. בוידוי השלישי, הם מצרפים את שני הדברים יחד. האלוהים מצא את אבון עבדיך. אנחנו יודעים בדיוק מה האבון, הוא נמצא, האבון, הכל ברור, זהו, נמצא. לא הגביע נמצא, האבון נמצא. הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. וכאן השאלה לפני האחרונה, מיד לפני שרואים את הכל יחד. יהודה, כשמנהיג מציע הצעה, הוא צריך לחשוב על שני תסריטים, האחד שהיא מתקבלת והשני שהיא לא מתקבלת. אם ההצעה לא מתקבלת, אנחנו ממשיכים לפרשת ויגש, מצוין. אבל יהודה ויוסף לא ידעו שזה הפסוק האחרון במקץ ובשבוע הבא ויגש. הם נמצאים באמצע. מה יקרה יהודה אם יוסף עוצר עכשיו ואומר אוקיי? ועכשיו כל אחד לעבודות ומהר. איפה כל הנאום שלך על אבא? איפה הערבות? איפה ההתחייבויות? מה פירוש עינינו עבדים? זה איום? ואז מציע יוסף את ההחלטה שלו. ויומר חלילה לי מעשות זאת, האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד. ואתם תראו את הפסיכולוגיה של יוסף, עלו לשלום אל אביכם, זה מדהים. הוא יודע בדיוק על מה הולך לנגן יהודה עוד מעט כשהוא ידבר. אתה הולך להגיד, אבינו, 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 נפשו קשורה בנפשו, הרעה הזאת, אבי הזקן, אביכם, איך אתם מציעים הצעה כזאת? קודם כל חלילה לי, מה אני קונה עבדים? שינית אתם, מה עם אבא שלכם? ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדך דבר, עד שהוא מציע את ההצעה האחרונה, אני אהיה עבד תחת הנער והנער יעל ימיכיו. משונה קצת, כי איך אראה את אבי ברעה אשר ימצא את אבי? אני לא יכול לעלות בלי הנער, כי אני לא יכול לראות את אבא. נו, ומה היה שתי דקות לפני כן, כשהצעת עינינו עבדים לאדוני, כן יכולת לראות את אבא? אני יודעתי פה, צריך לראות את הכל ביחד, וזה פלאי פלאות. מתחיל מהסוף. יוסף לא רוצה להגיע לתוצאות. יוסף רוצה להוות תהליך. אין לו שום עניין להגיע לתוצאות. אם יוסף היה רוצה להגיע לתוצאות ולהפגיש את כל האחים ביחד עם אבא, הוא היה יכול לעשות את זה לפני 20 שנה. אין לו שום בעיה. הוא היה יכול לארגן להם את גושם. הוא היה יכול לעשות הכל. בכלל הגיע הזמן שנבין בכל הפרשה הזאת, זאת לא פרשה של תוצאות, זאת פרשה של תהליכים. צריכים לעבור את התהליכים, עסקנו בשר המשקים ובתהליכים בגפן. האחים צריכים לעבור תהליכים, יוסף צריך לעבור תהליכים, יעקב צריך לעבור תהליכים. זה לא שיוסף מקבל אחריות על התהליכים של העולם. אבל יוסף לא מעביר את העולם מתהליכים לתוצאות. אני רוצה להתחיל מהסוף מהסוף. הרי כמו ששאלתי על יהודה, ומה יקרה אם כאן התסריט ייעצר? יהיה פתאום קאט בסרט, ויגידו, זהו, כאן זה נגמר, כולכם עבדים. נכון? כך שאלנו לפני דקה. עכשיו נשאל את השאלה האחרונה באמת. ומה יקרה אם הפוך? אם אחרי ההצעה שלך יוסף הכל ייעצר. הרי לך יש מגמה. גמרנו, אתה לא אדוני הארץ. ספיק, אתה רק לא יכול להתאפק. בינתיים אתה עוד באיפוק. ומה יקרה אם עכשיו אחרי ההצעה שלך יבוא יהודה ויגיד בי אדוני מצוין, יהיה ויגש. אבל אם לא יבוא יהודה ויגיד בי אדוני, ופה יסתיים ספר בראשית, פסוק יפה, עלו לשלום אל אביכם. ובפסוק הזה יסתיים הסיפור, ויגידו לך האחים, אתה יודע מה? סדר גמור, תישאר עם בנימין, עם הגביה, עם רחל וכל הצד הזה של הבית, ואנחנו בכלל הולכים באמת. למה אנחנו כבר עשינו את זה פעם לאבא? מה בלתי אפשרי? אתם יודעים מה התשובה לשאלה מה יקרה? מצוין יהיה. אנחנו פשוט חזרנו לנקודת ההתחלה בדיוק. זה מה שהיה כשהיינו בחברון. אני ובנימין היינו עם אבא, ואתם הייתם בשכם. דה פקטו הבית הזה חולק לשני חלקים כבר מזמן, מאז ששננו אחד את השני. הלא אחריך רואים בשכם, המרחק הוא מאוד גדול. אני ובנימין היינו לבד, אתם הייתם לבד. אם לא קלטנו את התהליך, נחזור לנקודת ההתחלה ונתחיל מחדש. זה פתח להבין מה רוצים הלאה. כשיהודה בא ואומר, הננו עבדים לאדוני, יהודה בעצם משמש בדיוק את מה שיעקב ביקש. וצריך להבין אבל את הדברים מתחילת הדרך. יוסף חוזר ומכיר את, זוכר את החלומות והוא מתחיל את ההתחלה. והוא אומר להם, מרגלים אתם. כשהוא אומר להם, מרגלים אתם, הוא אומר להם רק דבר אחד, הוא רוצה להגיד להם. אתם שקרנים, אתם לא קיינים, אתם מרגלים, אתם לא אמינים. אתם באים לשבור אוכל, ואני טוען שאתם לא אמינים. הם צועקים, אנחנו אמינים. ומבחינתו הוא ניצח, התהליך התחיל. כי כשהם צועקים, אנחנו אמינים, הם אומרים, אבל יש אח אחד שלא נמצא. אנחנו שקרנים. הם רוצים להעלות את זה, כי הם כבר מחכים למישהו שפעם ייתן להם סתירת לחי. מי ייתן להם? יעקב שהם לא סיפרו לו? בנימין שהם לא סיפרו לו אף פעם? עם מי הם ידברו על זה? הם אפילו לא יכולים לדבר על זה עם הקודש ברוך הוא. אני רוצה להגיד משפט קשה. אתם זוכרים את המדרש שאומר, ראובן לא היה ליד הבור. נכון? כי כתוב, היה שוב ראובן אל הבור. אז הם היו תשעה. אז אומר המדרש, הם צרפו את הקודש ברוך הוא למניין. וביחד איתו החליטו בביידין של השרה על המחירה. יודעים מה הפשט לצרף את הקודש ברוך הוא למניין? מעכשיו אפילו לקודש ברוך הוא אתה לא יכול לגלות. גם הוא שותף הרי לפגעה. גם הוא היה שם. עם מי תדבר? להתפלל אתה לא יכול. זה מצב מדהים של חטא. לדבר עם אבא אתה לא יכול. לדבר עם האח שלך אתה לא יכול. זה שנשאר, בנימין. וכששמים סיכה בבלון, 20 שנה אחר כך, מתברר ש20 שנה, זה חולמים כל הלילה וכל היום, וזה מה שהם מדברים. מישהו זרק להם, מרגלים אתם, והם צועקים, האחד איננו. זה רפלקס מותנה כזה. הם יגידו את זה ליעקב? הם לא יכולים להגיד לו. אז הם חייבים להגיד לו, שאול שאל האיש, לנו לאמור. אלא מה הם יגידו לו? הם אומרים לו, האיש שאל. בטח שהאיש לא שאל. יוסף מבין שהם שם, והוא יעבוד מעכשיו על מוטיבים מוכרים. בואו נחזיר אתכם לשכם. אבל לשכם על כל הגלגולים. נחזיר אתכם לבית סוהר. אתם הרגשתם פעם איך זה להיות בתוך בור? כי אני זוכר איך זה להיות בבור כשעשרה אחים שלך או תשעה יושבים למעלה לאכול ארוחת בוקר. הייתם שם פעם? תכנסו לשם קצת. ביום השלישי הוא משקר להם, אבל לא כמו שהם משקרים. הוא משקר כדי להציל, הם משקרים כדי להרוג. והוא אומר להם, זאת עשו וחיו את האלוהים אני ירא. מרגע זה ואילך יש נקודה שתהיה כל הדרך עד סוף ספר בראשית. מוריי ורבותיי, אומר יוסף לאחיו, אני בניגוד לכם לא קונה עבדים. אני מלך בית העבדים הגדול בעולם, אני מלך המעצמה הגדולה בעולם, מצרים, בית העבדים. אבל אני לא קונה עבדים, אני אלאים אדמות, אני אטפל ברעבים. אבל אתם יודעים כמה פעמים יבואו אליי המצרים בפרשה שלנו בויגש והתחננו, קנה אותנו, אני אקנה אותם? אף פעם לא יופיע שיוסף קנה אותם. קנה אותנו ואת אדמתנו והיינו עבדים, אז כתוב בפסוק הבא, ויקן יוסף את אדמת פרעו למצרים. אתכם אני אקנה? בן אדם יכול להיכנות ב-20 כסף, ב-2 כסף? אם אפשר למכור ולקנות אדם, זה רק מסיבה אחת פשוטה, כי אין לך אלוקים. אם הייתם יראי אלוהים, אתם לא הייתם קונים ומוכרים. אז אני רוצה שתעברו את התהליך של המאסר, תצאו ממנו, ותשמעו את המושג הזה של אדם שמוציא אנשים ואומר, טעיתי. כי הרי כשהוא אומר את האלוקים אני ירא, בטח אחד מהם היה צריך לשאול, ומה חשב אדוני לפני 3 ימים כשהוא אסר אותנו? ואז הוא היה צריך להגיד, גם יוסף החליט שזה לא יפה. אז תעברו גם אתם תהליך כזה. עכשיו הוא אומר להם, האחד יעשר, אבל עוד לא מגלה להם מי. וזה פילי פלאות. כשהוא אומר להם, האחד יעשר, הוא אומר להם, רבותיי, זה יפה מאוד שאתם מגובשים בגיבוש סיירת כזה חזק. מצוין. אני דרך אגב זוכר את הגיבוש הזה. הגיבוש הזה היה גיבוש מאוד מאוד חזק, נגדי למשל. איש אל אחיו, גם את זה אני מכיר, את הביטוי איש אל אחיו. איש אל אחיו התחיל לא פה, הוא התחיל ביום, הוא איש אל אחיו, הנה היא באה לחלומות על הזה. כן, איש אל אחיו, אני לא מתפעל מה, ויחרדו איש אל אחיו, ויחרדו איש אל אחיו, ויאמרו איש אל אחיו. גיבוש זה כלי, זה יכול להיות כלי להרג, ולא רק כלי להצלה. ראיתי את הגיבוש. עכשיו אני רוצה לראות אם יש לכם גיבוש. אחד יעשר. אני רוצה לראות אם אתם מתפללים עליו. אני רוצה לראות את התגובה. אני לא יודע עברית, אני יודע מצרית. אני רק זורק את זה ומחכה מהצד לראות מה הולך בחדר. ויאמרו, אבל השימים אנחנו... רגע, רגע, מי האחד שיעשר עוד שנייה? שמעון. עכשיו זה פילי פלאות. אם יש מישהו שבאמת השם מספר אחד זה הוא. והם בעצם היו אמורים לעמוד פה ולהגיד, זה פילי פלאות עכשיו הקדוש ברוך הוא מנהל את זה. השם מספר אחד נלכד. אוטוטו יגיע השם מספר שתיים. ויפתח האחד את שקו. השם מספר שתיים נלכד. כל מסודר. עכשיו מחכים להשם מספר שלוש. השם מספר שלוש לא מסוגל לדבר בינתיים. השם מספר שלוש יילחד. כאשר הוא יבוא לפני כל האחים ויגיד, רבותיי, אני חייב לקחת ערבות, כי אני אחראי על הכל, אני השם מספר אחד, לא שלוש. אז גם השם מספר שלוש נלכד. עכשיו, כשכל השם נלכד, נשאלת השאלה הפשוטה. אנחנו יכולים לעבור תהליך ולהבין, אדם משלם על עונשו. יפה. אבל אני רוצה עוד שלב. השלב הזה יהיה השלב הקשה ביותר. בפרשת הגביע, משלם על עונשו היחיד שבטוח לא חטא אף פעם. למה גביע צריך להיות אצל בנימין? איך זה נסתדר אצלכם? השם מספר כמה?
הוא רק הקורבן. אם אתם עכשיו מקבלים עריבות, אז אתם מבינים עוד שלב שיכולתי לוותר עליו אחרי ארוחת הצהריים, יכולתי בארוחת הצהריים ההיא לספר את הכל, הרי בכיתי, נחמרו רחמיי, חזרתי והחלטתי אני מתאפק. אני אגיד לכם מה חיכיתי, חיכיתי לדבר הפשוט הבא. אם אתם באמת עריבים על מעשיכם, כאן העיקר, הרעיבות פירושה, לא רק אתה צריך לשלם על החטא שחטאת, בניך ובני בניך ואחיך ובני אחיך, כולם ישלמו על החטא שאתה עשית. גם בנימין יצטרך לשלם על החטא שאתם עשיתם. אתם מבינים מה קרה בחטא שלכם? אתם תופסים שבחטא שלכם לא שמעון צריך לשלם רק, ולא לוי צריך לשלם רק, ולא רק 10 אחים צריכים לשלם. בנימין יצטרך לשלם. את זה אתם תופסים? כל ההיסטוריה יצטרכו לשלם על החטא שלכם. כי אתם עריבים זה בזה פירושו. אתם עריבים לזה שאתם לא מכירים בכלל. הרי רציתם כל כך להשאיר את בנימין מחוץ לתמונה. אולי לא סיפרתם לו אפילו היום עד היום על הסיפור. למה הילד צריך לסבול מהטראומה? כל הילדים יסבלו מהטראומה. שלו, שלכם, שלי. כל יהודי נולד אחרי מכירת יוסף. כל יהודי נולד לגנים האלה שאתם הכנסתם. אתם מקבלים אחריות גם על בנימין? אני לפני כן לא עוצר. לכן קשה לי להתאפק. אבל אני אתאפק. להתאפק זה, הגעתי אל התוצאה, אבל עוד לא סיימתי את התהליך. ולכן אני אתאפק, כי צריך לעבור עוד שלב. ואני אתאפק ואקח סיכון. ויקראו סמלותם. למה הם אמרו שזה שימצא בידו הגביע ימות בחצי שנייה רק? בדיוק כמו אותה סיבה שיעקב אמר שזה שימצא אצלה הטרפים ימות. כי הם הרי כל כך משוכנעים באמונתם. ולקחת גביע של ניחושים, זה לא נשמע דבר כל כך יהודי קלאסי. גם יעקב לא מסוגל להעלות בדעתו שיכול להיות שמישהו לקח טרפים. והוא אומר, מת כי אצלנו לא יהיה עבודה זרה בבית. אז לא שחס וחלילה רחל האמינה בעבודה זרה, אבל היא עדיין חושבת שאולי יש לזה איזשהו כוח קצת. לא, 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 זה לא יהיה פה, פה זה מת. יש מדרש מחריד. כתוב בכתבי יד רבנו יואל במדרש הנעלם, זה מדרש מדהים. כתוב בו כך, בשכם נאמר שתמנו את אלוהי נחר, זוכרים? תחת האלה אשר עם שכם? מה זה אלוהי הנחר שם? חזל אומרים זה את הטרפים. כתוב במדרש, סליחה, כתוב במדרש, מדרש פלאי פלאות. תמנו את הטרפים, אבל מה עשו איתם אחר כך? אומר המדרש, הסירו את אלוהי הנאחר כתיב ללא יוד. הסירו, אבל היו חסר. היי סמך רי שבב, כך בבייש לך. שאחרי שתמנו אותם בשכם, מהטרפים האלו, בא מיכה ועשה את הפסל, בא ירובעם ועשה את העגל. ולמה חסר יוד? כי מהם נחסרו 10 שבטים. יוד. מדרש מפחיד. האחים רועדים מסיפור הטרפים ומסיפור הגביע. הם משוכנעים שאף אחד לא נדבק באלילות הזאת. כשהם אומרים, אם מישהו עשה את זה הוא ימות, הם בעצם עושים תהליך שהרבה פעמים עובר מי שרוצה לעשות תשובה. הם אומרים, אבל בנושא הזה אנחנו בסדר. אנחנו צדיקים, אצלנו אין עבודה זרה. נחמד מאוד חבר'ה, אבל אנחנו עדיין עובדים על החטא השני שלכם. שם החלק הקשה. כשהם אומרים אנחנו כולנו עבדים,
וחוזרים על זה פעם ועוד פעם, הם בעצם אומרים, אנחנו צריכים לחפר על החטא. אם מכרנו אח לעבד, אנחנו נהיה עבדים. כשיוסף אומר להם חס וחלילה, הוא אומר להם, רבותיי, אתם עוד לא הבנתם בכלל מה זה מוסר. אני את הבעיות המוסריות שלכם, אתם מתכוננים לפתור על חשבון המוסר שלי?
כלומר, אתם תהיו עבדים, ואני אהיה זה שקונה אתכם להם? למה? כי לכם יש חובה מוסרית להיות עבדים? אז מצאתם אותי. אני השבס גוי שלכם. מצאתם אותי שאני אקנה אתכם לעבדים, ואעבור על כל תפיסת העולם של את האלוהים אני הרי שלי.
אני אשאר עם בנימין. זה עם הגביע. זה מהמשפחה הזאת של יפי התואר ויפי המראה, עם הטרפים. אתם הרי לא אהבתם את כל הצורה הזאת. יש לנו קטונת פסים. ואני אגרה אתכם מאוד. אני אתן לו 5 חליפות שמלות, תוך כדי הארוחה. אני אגרום לכם להרגיש שהוא בדיוק מהקליקה הזאת של רחל ויוסף. והאלוקים גילה שזה בדיוק אותה קליקה. ואני רוצה לראות מה עכשיו יהיה. רק עכשיו הם בעלי תשובה. רק עכשיו, אחרי כשכולם קוראים את סמלותיהם, הם סיימו את התפקיד. ואחרי שהם שולחים את יהודה, והם יעלו אל יעקב. כשהוא אומר, הנער יעל עם אחיו, הם יעלו אל יעקב, והם יצטרכו להתמודד עם יעקב, והם לא יוכלו לחסות את זה. ואני אשאר כאן, כי אני מקבל עריבות על הבן של רחל, שלא עשה ולא חטא, כי הוא סובל, כי אני חטאתי. וכיוון שאני גרמתי לכל סיפור מצרים, אני חייב להישאר פה במקום בנימין. זה השגה מוסרית שהיא מדהימה. הקודש ברוך הוא רמז שבנימין צריך לשלם. אני לא עוסק ברמזים של הקודש ברוך הוא. אני עוסק בתשובה. אני חטאתי, הוא שלא היה שם סובל, אני אשלם. כששומע את זה יוסף, אז הוא יכול כבר לא להתפק. כי עכשיו לא רק התוצאה קיימת, אלא התהליך התרחש. כל הסיפור כולו הוא סיפור של חזרה בתשובה. הוא סיפור של הבנת החטא, ועוד יותר של הבנת תוצאות החטא, או הבנה שאתה לעולם לא תבין עד איפה יכולים להגיע תוצאות החטא שלך. עד להיכן, לכמה דורות, לאיזה אחים, יכולים להגיע תוצאות הנורמה שאתה יצרת בשם הקיינים אנחנו, או הלכו ונמכרנו, וכו' וכו'. למה ראובן כל כך מבודד כל הזמן לעניות דעתי? מסיבה מאוד מהותית. ראובן יש את כל היסודות להיות המנהיג. יש עליו את הכי הרבה סיפורים במקרא עד עכשיו בין כל האחים. מעשה הדודאים ומעשה בלהה. והוא עושה תשובה על מעשה בלהה בבור. והוא קורע את בגדיו. אבל מי שיעבור פעם אצל ראובן על הפרשות, הוא יגלה דבר אחד נורא. הוא אף לא פעם אחת מדבר בגוף ראשון יחיד ורבים, וכולל את עצמו עם כולם. הלא אמרתי לכם, אל תחטאו בירד. איזה ביטוי נפלא. ממש ביטוי שמעודד תשובה. הילד איננו, ואני, אנא אני בה. אתה לא מבין את העניין. תשמע את יהודה. יהודה חוטא נורא, אבל תשמע איך הוא מדבר. מה בצע כי נהרוג את אחינו, הוא היחיד שקורא לו אחינו כל ההיסטוריה. הוא מוכר אותו, אבל הוא אומר, אני לוקח את האחריות בגוף ראשון. וכיסינו את דמו. לכו ונמכרנו לישמעאלים וידינו אל תהיבו. כי אחינו בשרנו הוא. תראו את האיסורים של אדם שהחליט למכור אח, אבל אומר הוא אח שלי, הוא בשר שלי. אני פושע, אני מוכר אותו. אבל אני, אז גם יש לי סיכוי לעשות תשובה. אני חלק מכם. שאלנו למה האחים תמיד מתייחסים ליהודה? כי יהודה אף פעם לא ראה את עצמו בנפרד. לכן כשקשה לו וקשה להם, אז וירד יהודה מעת אחיו. וית עד איש אדולמי. חשבתם פעם מה קרה ליהודה כשהוא הגיע שם לאיש אדולמי? נולד לו בן ער ונולד לו בן עונן, נכון? והם מתו. זה נראית פרשה לא קשורה. ותמיד אנחנו אומרים שהיא קשורה כי בסוף יצא משם המשיח. מצוין, זה עניינים של משיח. היא קשורה מסיבה הרבה יותר פשוטה. למה עונן מת? כי הוא לא רצה להקים זרע לאחיו המת. זה לא יפה. ולמכור אח זה כן יפה. אתה מבין שלעשייה שלך בדותן יש השפעה חינוכית בבית? אתה מבין שער לא רוצה בכלל להביא ילדים לעולם שבו מוכרים אחים? ושאח שלו לא רואה שום חובה להיות אחראי על אחיו? אתה מבין שהפרשה הזאת תצטרך להסתיים בזה שאתה מקבל עריבות על תמר, למרות שאתה יכול להכחיש את הסיפור ואף אחד לא ידע? כי אתה אחראי על הסיפור. ראובן לא קלט את זה. כשראובן אומר את שני בניי תמיד, הוא מזכיר לנו את שני בניו של יהודה שמתו. אבל הוא לא קולט עוד פעם. הוא לוקח את האחריות, אני כבר אטפל בעניין, גם הבנים שלי זה יהיה העניין. הכל הוא. לכן הוא התנהג בפטרנליסטיות נפלאה כלפי יוסף, אבל הוא יקרא לו הילד איננו. הילד הזה הוא כבר מזמן בן 17. אתה גדול ממנו בכמה שנים, אבל למה הוא הילד? למה לא האח? אלה דפוסים של מנהיגות. ראובן אולי הוא הדמות של הבעל תשובה הקלאסי. קרוע בגדים, חוזר אל הבור, אבל הוידוי שלנו לא בא ממנו. הוידוי שלנו בא משמעון ולוי, ומיהודה, מאבל חטאנו אנחנו ואבותינו, ומה נתונן ומה נאמר ומה נדבר ומה נצטדק. שאולי היו החוטאים הגדולים, אבל עברו את התהליך וקיבלו את העריבות והיו בסוף לבעלי התשובה הגדולים של סוף סיפור מכירת יוסף. עם הפרשה הזאת היא היסוד לגלות, לשנאה, להרוגי מלכות, כשהופכים אותה היא גם היסוד לתיקון. לתשובה, לדרך, לצאת מאותו סיפור שהתחלנו בפרשה הזאת לרע, בדרך שלמדנו אצל אותם אבותינו, ומה נאמר, מה נדבר ומה נצטדק. ערב טוב.